עכשיו אנחנו עם השר לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
לשעבר חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ואני, אתה יודע, רוצה לשאול על רקע המצב הביטחוני, מה עוד צריך לעשות שלא נעשה? כלומר, יש טרור, אנחנו רואים אותו, צהל עושה את המקסימום שלפחות נראה בעין שהוא מנסה לעשות, יש עוד דברים שאתה חושב שהגיע הזמן לעשות אותם?
קודם כל, היות ואני היום לא יושב בקבינט ואין לי דיווחי מודיעין, אז אני אדבר בצניות, כן? כולם פה מומחים לתת עצות, אבל כמי שהיה שם אני יודע שאם אתה לא מחזיק במידע הנכון, אז צריך להיות טיפה יותר צנוע עם העצות. אבל יש דבר אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, שזה לא עובד, כן? המצב הוא הולך ומחמיר, צהל בעצמו אומר את זה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שמספר הקורבנות הולך וגדל. אז לכן ברור שצריכים פה לחשוב איך משנים את דרכי העבודה, כי משהו לא עובד, אז צריך לחשוב איך עובדים אחרת. ודבר שני שעליו אני יכול להגיד גם בלי דוחות מדהים, כי זו תפיסה עקרונית שאני חושב שהוכיחה את עצמה במשך הזמן במדינת ישראל, אם אתה רוצה להיאבק עם הטרור, תרדוף אותו אצלו בבית. תרדוף את המחבלים במיטתם, ושהם יעסקו בלהציל את עצמם, ולא בלתכנן פיגועים נגדך. אם תשחק רק הגנה, בסופו של דבר ההגנה הזאת תיפרץ. ואני חושב שגם לקח שלמדנו בשנים הרבות של ההתמודדות עם הטרור. ובמסגרת העקרונות האלה צריך לפעול. ועוד משהו אחד, שפה לצערי, אני לא תמיד רואה שהממשלה החדשה עומדת בזה, עם טרור, את הטרור מנצחים ונלחמים איתו, בעשייה אמיתית, הרבה פעמים אפורה, לא מול התקשורת ולא בספינים ולא בכתרות. ניסיונות להתמודד עם הטרור בהפרחת ספינים וכתרות, זה אף פעם לא עובד. וצריך פה סינכרון את כל המערכות. למשל, המצב שאני לא זוכר כמוהו, כן, שמתקיימות הערכות מצב אצל ראש הממשלה בנושאים ביטחוניים, מאבק עם הטרור, ושר לביטחון פנים או ביטחון לאומי היום הוא לא בתוך החדר כי פוחדים שהוא ידליף. זה מצב לא תקין, כי אז זה מביא לזה שאין סינכרון כמו שצריך בין תוך השאר כוחות הביטחון לבין המשטרה. ואני מבין למה לא מכניסים את בן גביר לתוך החדר, כי נתניהו לא סומך עליו. אבל בן גביר הרוויח את זה ביושר, גם בהדלפות וגם בכל ההתנהלות שלו. אבל בסופו של דבר ברור שאם ראש הממשלה לא מאמין ולא נותן אימון לשר לביטחון פנים שהוא מינה, אז כל המערכת נפגעת. הוא יודע שהוא לא טוב, הוא יודע שהוא מתפקד לא נכון, אבל הוא מפחד להחליף אותו בגלל הסיפור הפוליטי.
אוקיי, טוב, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניינים. היית שר השיכון לא מזמן, ואתה מכיר היטב את הנתונים והמספרים. כשאנחנו רואים אישור יחידות דיור בכסיף, זה באמת פתרון המקום הזה?
אין פתרון אחד לבעיית דיור, לא של כלל אזרחי מדינת ישראל ולא של הציבור החרדי. יש מכלול של פתרונות, כך תמיד חשבתי, וקידמנו פתרונות במקומות שונים, לא רק בכסיף, גם באילת היו מכרזים גדולים בתקופתי, וגם באמנואל, ביהודה ושומרון, כן, וגם בביתר קידמנו, וגם ברכסים, שאיתה הכנו הסכם גג ועוד ועוד. אבל בסופו של דבר, כסיף הוא חלק חשוב בפתרון. ובזמנו כשיצאתי עם זה, אז היו הרבה ספקנים, והייתה ביקורת קשה מצד חברי כנסת חרדים, והיום ראיתי ששר השיכון החדש...
כן, בניגוד אגב לעמדתם של שאר חברי הכנסת החרדים, שטוענים שאי אפשר להקים יישוב במקום כל כך מרוחק, מנותק מעיר גדולה, בלי מקומות תעסוקה, העיקר לאשר שם יחידות דיור, זה לא באמת פתרון.
קודם כל, אני חושב שהתכנון של העיר, כמו שאני מכיר אותה, ואני מכיר לא רע את התכנון, הוא כולל גם יצירת מקורות תעסוקה והכל. לכן, מבחינה זאת, זו טענה לא נכונה. והעובדה היא שרק כשהתחלנו להתקדם עם זה, קיבלנו פניות מהרבה מאוד קהילות חרדיות שההנהגה הרוחנית שלהם דווקא התעניינה באופציה הזאת של כסיף. ויש כרגע מנהלת שעובדת בצורה נמרצת בעניין הזה. אגב, מוביל אותה בן אדם שמבין דבר אחד או שניים בהקמה של ערים חרדיות, מי שהקים את ביתר. גם כשהוא הקים את ביתר אמרו לו שזה בלתי אפשרי וזה לא יעבוד, ובסוף זה עובד ועוד איך, אחת מהערים החרדיות החשובות באזור ירושלים. אז זה בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון, שמאמין בסיפור של כסיף, והרבה מאוד רבנים ברחוב החרדי תומכים בעניין הזה. אני שמח שגם שר השיכון אימץ את התפיסה הזו.
חבר הכנסת אלקין, אני רוצה במילה אחת גם על סוגיה משפטית, כי הממשלה עכשיו והכנסת כן מנסה לקדם את ביטול עילת הסבירות, ויותר מדויק, תבטל את האפשרות של בית המשפט לפסול החלטות ממשלה, משהו מאוד מינורי מהתוכנית הגדולה שהציג השר לוין בזמנו. זה משהו שאתם במחנה הממלכתי, שמורכב גם מנציגים שתמכו בעבר ברפורמה משפטית אמיתית על מלא, כמו חבר כנסת כהנה ואחרים, גם אתה היית מבין האנשים שקראו לשינויים במערכת המשפט, אבל אולי זה שינוי שנדרש, רק הוא לא יקרה בגלל מה שקורה ברחוב, אז עכשיו אין לאף אחד אומץ מהאופוזיציה לומר, אוקיי, בזה אנחנו תומכים.
לא, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד ברורים. קודם כל אני אגיד לך שאני גם היום תומך ברפורמות ובשינויים במערכת המשפט, רק השאלה מה מחפשים, זה בדיוק מה שהיה בוויכוח עם ועדה לבחירת שופטים. האם מחפשים אידיאולוגיה או כיסאולוגיה? ואם אני מתרגם את זה לסיפור של עילת הסבירות, אם מחפשים את היכולת של הממשלה לקבל החלטות על מדיניות שבית משפט לא יתערב בהם מסיבה של סביר לא סביר, כי באמת ממשלה נבחרת מוסמכת יותר מבית משפט להחליט מה סביר מה לא סביר בהקשרים האלה, וכאן אנחנו בהחלט היינו מוכנים לדבר עם קואליציה ולהגיע להבנות. אבל הנוסח שכרגע מקדם חבר כנסת רוטמן, הוא הולך למקומות אחרים לגמרי. הוא למעשה מאפשר לממשלה ולשר בודד בממשלה, לא רק למליאת הממשלה, להיות חופשיים לחלוטין בכל נושא המינויים לכל תפקיד. המשמעות היא מינויים איתם. כאן אנחנו כבר עוסקים בכיסולוגיה, זה כבר לא אידיאולוגיה. זה מינויים פסולים, מושחתים, של מקורבים, שלא עומדים בשום קריטריון ושום הכשרה, ובית משפט לא יוכל להגדיל את זה, ואז למעשה, כתוצאה מזה, גם לא משנה מה תגיד נציבות שירות המדינה, ולא משנה מה...
לא, זה לא נכון, רגע. נציבות שירות המדינה לא נפגעת כי הוא זה, כי הרי כל מינוי או כל דבר כזה ימשיך לעבור בהליכים המקובלים, בצינורות המקובלים.
לא, אתה טועה. כי כל הסיבה של הצינורות האלה יש כוח, ונגד ההמלצות שלהם היום לא יוצאים, כי יודעים שאם המינוי לא סביר, אז הוא לא יעבור בדיוק את מבחן הסבירות של בית המשפט. ברגע שאתה משנה כאן את החוק, אפשר לצפצף על נציבות שירות המדינה. בכל נושא, גם מינויים...
אבל אנחנו יודעים היום שאם יש מינוי שלא עובר אפילו את הנציבות, הוא לא מתקדם, עוד לפני בית משפט. עוד אף אחד לא ניסה לקדם את זה.
לא, בגלל עילת הסבירות, זה בדיוק הנקודה.
אוקיי, אולי בגלל עילת הסבירות, או בגלל שהממשלה מבינה שאם הנציבות פוסלת מישהו, אז היא חוזרת בה, גם זה יכול להיות אופציה.
בוא נגיד ככה, אני מכיר הרבה מאוד מינויים שאם היו חושבים שזה עובר את בית המשפט, הם היו מתחשים למרות שהם מינויים לא טובים. והם נעצרים, כי ברגע שקם הנציבות או קם גורם אחר מקצועי ואומר, זה לא...
אז אולי חבר הכנסת אלקין, אולי יגיע הזמן שתגידו חברי האופוזיציה, או לפחות אתם במפלגה, תגידו מה כן. זאת השאלה הידועה.
אמרנו לו כן. הנה, אני עכשיו בדיון איתך אמרתי מה כן. אמרנו גם בתוך החדר לקואליציה. אם אתם רוצים לנסות להגיע להבנות בעילת הסבירות לגבי סוגיית מדיניות, בבקשה, בואו נשב נדבר אני, על הנוסח, מה עושים, אבל יש פה למעשה מרחב להגיע להבנות. אם אתם מחפשים אידיאולוגיה, כן, שממשלה תוכל ליישם את האידיאולוגיה שלה, אבל אם מה שאתם מחפשים זה כיסולוגיה, זה מינויי מקורבים, זה למעשה מערב פרוע בכל הנושא.
כלומר, עילת הסבירות שתעסוק בכל ענייני הממשלה מלבד מינויים, זה בעצם הטענה.
מדיניות מול מינויים, זה שני הדברים.
כלומר, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אם חוק דרעי יורד מסדר היום, עדיין תתנגדו גם לקטע של מינויים?
זה לא קשור רק לדרעי, מה אתה חושב אריה דרעי זה אגב הבעיה האחרונה, כי למינוי שלו כנראה עילת הסבירות גם לא תעזור, כי יש בעיות אחרות.
נכון, אז לכן אני אומר...
של בית משפט העליון. לכן זה לא רלוונטי. הרלוונטיות פה היא, כל שר עכשיו יוכל לעשות כל מינוי, גם במשרד שלו, וגם ממשלה תוכל לעשות מינויים הזויים, ולא תהיה שום דרך לעצור את זה. אני לא חושב שאנחנו רוצים להיות במקום שבו מינויים הם לא מקצועיים ולא מתאימים. אגב, אף אחד לא ייהנה מזה. גם מי שהיום בשלטון ולרגע חושב שהוא ייהנה מזה, הרי מה יקרה? ההצעה של רוטמן כוללת לא רק מינויים, לא יודע אם אנשים שמו לב, וכוללת גם הדחות, אז שר אחד ימנה אנשים שיהיו כלבבו, יבוא שר אחר ויגיד כל מי שמינה שר א' ויגשה הביתה.
זה כמעט קורה גם היום, וזה לגיטימי, לאף אחד אין מזה בעיה. אתה יודע, בסוף שר רוצה לעבוד עם אנשים, שהוא רוצה לעבוד איתם, שהוא יודע לעבוד איתם.
לא נכון, לא נכון, רגע, בוא נעשה סדר. היום זה קורה במינוי מנכ"ל משרד ממשלתי, וגם כאן יש רב דרישות מאוד מאוד ברור, שאי אפשר לסטות ממנו, כי אז המינוי הזה ייפסל בגלל עילת הסבירות בבית המשפט. פה זה יקרה על כל צעד ושעל עם כל עובדי הממשלה, כן? לא טוב. רק עם המנכ"לים, עם סמנכ"לים.
חבר הכנסת אלקין, הייתי עוד שמח לשוחח איתך יותר, אבל אני מבין שככה בשל אילוצים אתה צריך לסיים את השיחה, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, ותודה שהיית איתנו כאן הערב, חבר הכנסת והשר לשעבר זאב אלקין.
תודה רבה לכם.